טוב, אנחנו ביפתח, והתחלנו את הנאום של יפתח. המשא ומתן בין יפתח למלך נעמוד בשאלה לפחות מבחינה היסטורית מי צודק, כלומר למי הארץ הזאת. הטענה של מלך נעמוד הייתה כי לקח ישראל את ארצי ועל כל ירושלים ועל הירוק ועל הירדן. יפתח מתחיל לספר את תולדות העניין ולמעשה אומר לא לקחנו את זה ממך אלא לקחנו את זה מסיכון. הוא אומר, בסופו של דבר, פסוק כ"ג, שהוא כאן פסוק המפתח, ואתה, אדוני אלוהי ישראל, הורישך אמורי מפני עמו ישראל, וידעתי ראשינו. הלא את אשר הורישך כמו שאלוהיך אותו תירש, ואת כל אשר הוריש אדוני אלוהים מפנינו אותו נירש. אחר כך תהיינו טענות נוספות, אבל נדון קודם כל בטענה הזאת. בהמשך הוא יגיד, ואתה הטוב, טוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב, ארוך ורב עם ישראל עם מלחום נלחם בה, ושב את ישראל בחשבון ובבנותיו ובארון ובבנותיו, וכל הערים אשר לידי ארנון 300 שנה, ומדוע לא יצרתם בעת הייתי. ואנוכי לא חטאתי לך, ואתה עושה את יראה עלי לכם, וישפוט עוד מה ישפט היום בין בני ישראל ובין בני עמו. כאן יש טענות אחרות, אבל אני רוצה קודם כל להבין בטענה המרכזית, שהיא כמובן שאלה, הרי אין כאן מחלוקת בעובדות, יש כאן מחלוקת בפיתוח עובדות, בהערכת העובדות. לכאורה זה נשמע כמו מחלוקת בעובדות. מלך נעמוד טוען, כי לקח ישראל את ארצי. בעבר הייתה אומר לו, מה לקחנו שלך, לקחנו שמסיכון מלכה עם רואים, לא לקחנו שלך. זה נשמע פשוט מחלוקת בעובדות, שיוצאת מי הלכה פשוטה. שאם באמת היינו לוקחים את זה ממך, זה מגיע לך, אבל לקחנו את זה מסיכון, אז מה פתאום שאתה תקבל את זה? אבל הרי העובדות מוכרות, העובדות מוכרות לנו מספר במדבר, פרשת מוקד. כי חשבון מגיעים סיכון מלך האמורי היא, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון. שוב, אני מזכיר את מה שכבר אמרנו, כאן מלך עמון הוא מלך עמון ומואב, והעובדה שאומר לו, הלא את אשר יורישך כמו שלוהיך. כמו שאלוהים מואב, מלכום הוא אלוהים מהמון, אבל שתי הארצות ביחד, אומר לו, הטוב, טוב אתה מבלק בן ציפור, נזכיר פה את מואב, וכמובן כשנאמר פה בחשבון ובבנותיו, והרוב ובבנותיו בכל הערים אשר לידי ארנון, זה בכלל ארץ מואב, זה לא ארץ בני המון, אבל כאמור, וציירנו בשבוע שעבר את המפה, אתם צריכים את הציור עוד פעם, מה? נעזור לכם אולי, נעזור את המפה, ארץ מואב המקורית, ארץ חורה המקורית החלה כאן בנבנת הזרד והגיעה פחות או יותר עד כאן. זאת הייתה ארץ מואב. וכאן, במקום הזה, הייתה ארץ בני עמון. זאת הייתה ארץ בני עמון. עכשיו בא סיכון, שאותו אנחנו נשנן בירוק. סיכון, והוא כבש את כל החתיכה הזאת עד הארנון, והותיר את מואב מדרום לארנון, והוא כבש גם את החלק הזה. וכמובן כאן נותרה ארץ בני עמון, מואב, כאשר כל החלק הירוק, כמובן שנכבש על ידי סיחון, עבר אחר כך לרשותם של ישראל. וזה, הייתי אומר, עכשיו גבול המריבה, כל מה שמסמנתי בירוק, זה גבול המריבה, ונפתח לבין חלק בני עמון. רגע. והשאלה באמת איך לראות את זה. כלומר, סיכון לקח את זה ממלך מואב וממלך בני עמון, וכשישראל לקחו את זה מסיכון, האם המשמעות שהדבר הזה חוזר לבעלים המקוריים? כך על ידי גזלן. ברגע שאתה לקחת את זה מן הגזלן, אתה צריך להשיב את זה לבעלים המקוריים, או שהדבר הזה נותר אצלך בגלל שאתה כבשת. קשה לענות על זה. מה אנחנו יכולים לענות על זה במושגים הלכתיים? אבל במושגים הלכתיים מאוד מאוד קשה לענות על זה, מכיוון שהמושגים ההלכתיים נלמדים מהפרשה הזאת, ולא להפך. זה לא שהפרשה הזאת לומדת מפני המושגים ההלכתיים, אלא הגמרא בגיטין שעוסקת בזה, בגיטין, כלומר אצלנו, שעוסקת בזה, אז לומדת מכאן את ההלכות, ולכאורה ההלכה המקורית הייתה אומרת לנו, קרקע אינה נגזלת, קרקע. קרקע אינה נגזלת, וממילא כל אחד היית ברשות בעליה קיימה, וגם אם סיחון התיישב עליה עדיין היא ברשותם של הקודמים, וגם מי שלקח את זה ממנו, עדיין שם הבעלים הראשונים עליה, אם הם לא מכרו את זה. אבל מול המושג קרקע אינה נגזלת, יש לנו מושג אחר, שהוא נלמד באמת מכאן, ומה הוא? חזקת כיבוש או חזקת מלחמה, נקרא לזה חזקת כיבוש. חזקת כיבוש, יש בהם אומרים שזה 300 שנה, יש בהם 60 שנה, אבל בפשטות הדברים, חזקת כיבוש, על מה היא מתבססת? היא מתבססת על עיקרון שאותו אנחנו יכולים ללמוד אולי מדיני ייאוש. ייאוש, נגיד שאנחנו אומרים לחפצים, לא על קרקעות, אז יום זה אותו מצב שבו אדם מתייש כשאין לו סיכוי להשיג את הדבר הזה. יש אבל אובדן שהוא בעל עוצמה גדולה יותר מאבדה רגילה. זה אבדה ששפך נהר, כן, מה שנקרא זוטו של ים או שלוליתו של נהר, משהו שיצרה לעומק האוקיינוס. כאן הם לא צריכים שתתייאש. גם בלי שתתייאש, הדבר הזה נחשב כאבוד ממך וממילה פקעה בעליך עליו, מכיוון שאין לך שום סיכוי סביר לעשות. וחזקת כיבוש ניתן לראות את זה כדבר דומה בקרקעות, כלומר כשדבר נלקח לא על ידי איזה גזלן פרטי או על ידי איזה מישהו, אלא דבר נלקח בחזקת מלחמה שהיא משהו הרבה יותר חזק, חזקת כיבוש בכוחה של מלחמה, כאן ייתכן שנעקרים דברים גם בקרקעות, וזוהי משמעותם של שינויים פוליטיים בעולם בכלל ושל דינא דמלכותא נקרא לזה, כלומר הגרעין הזה שמשנה את העולם זה דבר ששייך גם בקרקעות, ומילא לא חלים כאן הכללים הרגילים, וממילא כאן סיכון כבש את זה ברגע שזה יצא מידיהם של עמון ומואב ועבר לידיו של סיכון, עכשיו זה כבר בעלים אחרים, ועכשיו אנחנו כבשנו את זה מסיכון, אנחנו לא חייבים את זה למלך מואב ומלך בני עמון. יש איזושהי חולשה כלשהי בתיאור הזה, אולי מבחינה משפטית הדבר הזה תופס, אבל כשמדברים בכל אופן גם מנסים להוסיף פה את הצד האנושי, אז יש איזושהי חולשה בטיעון הזה, בכל אופן אתם כמה שאתה אומרת, שאתה שאלה.
כן, כלומר...
הרושם הוא שהארץ הזאת תתה של האמורי לא במשך הרבה זמן.
כלומר...
סיחון מלך האמורי, הוא עצמו זה, כלומר זה לא משהו שלקח דורות. סיחון מלך האמורי הוא שכבש את הארצות האלה מידי מלך מואב ומידי מלך מואמון, ואותו סיחון, חי בסך הכל, אני לא יודע כמה, חי במשך דור אחד, הוא עצמו הפסיד את הארצות האלה לבני ישראל, כל שתנה הזאת. הייתי נותן לציון בינוני. מה שכן הייתי מוסיף לטענה הזאת, מה שנראה לי, כן, שאנחנו מקודים של מפסוקים, אני הייתי מוסיף איזשהו נופך לטענה הזאת כדי שתהיה... לפחות מתקבל את הדעתי, אבל לא יכול לשתף אתכם, אבל כדי ש... זה לא רק דעתי, אבל... אני את תמונה קצת יותר... קצת יותר כללית של מה שקרה. אוי לך מואב, עבד את העם כמוש, נתן בניו פליטים, וכמה שקדימה מואב זה לא נכון גם על מלך בני עמון, רק העם מופלים, דיברו על עצמו, לא יודע מאיפה אמר, נתן בניו פליטים ופותר בשביט למלך אמורי סיחון. כלומר, כשסיחון כבש את הארץ הזאת, לא כל המואבים ברחו מכאן וגם לא כל המואבים נהרגו, נותרו מואבים. רק המואבים שנותרו היו כמובן בגדר של הבנות היו שבויות, כולנו מבינים מה עושים עם הבנות שבויות. נותן בשביט, ונותן בנם פליטים ונותן בשביט. אני מעריך שהמצב הזה השתנה לטובה כאשר בני ישראל כפו. ובסך הכל רווח למואבים ולאמונים שישבו שם. והמואבים והאמונים המשיכו לשבת שם, המשיכו לשבת בשטח הכבוש, אבל הם ישבו, לא היה ג'נוסייד, לא היה העברת עמים ממקום למקום, ואני מעריך שתחת יד סיחון הם סבלו מתגרת גדול, וכשהגיעו ישראל לשם, הצלם היה טוב. אני עדיין לא בטוח מה היה אמור להיעשות בארץ הזאת. והרמב"ן אומר בפרשת חוקת, כן, כלומר, חוקת או בפרשת מטות, אני זאת, הוא אומר שמלכתחילה משה לא חשב ליישב את הארץ הזאת. כלומר, כל הארצות האלה התיישבו על ידי יהודים ביוזמתם של גוגל וגל. כולנו זוכרים את הפרשה. אה, הוא אומר, וגל תשמעות, והרמב"ן אומר שמלכתחילה משה לא רצה ליישב את הארץ הזאת. התכוון להשאיר את זה כמו שהם. ולקחת את כל בני ישראל, ארץ כנען, ארץ כנען, בכל אופן, ארץ קדושה יותר, וארץ, יש בה יותר תוכן, לא מעט מהבריתות שיש לנו, זה, הם רק על ארץ כנען, אז ארץ כנען מסתיימת בירדן, במקומות האלה זה לא ארץ כנען, כלומר, זה לא הארץ הקדושה הזו, היא נאמר, לא הארץ שעליה נכרתה ברית מילה, כן.
לא, אני שואל, איך אנחנו היינו מרגישים אם מישהו היה מפנה שענה כזאת כפיים? מניח הברית הם היו אומרים, אנחנו לא נכנסו את הארץ מכם, אנחנו את זה מהעותמני, ובכלל, הרבה זאת אומרת, חלטה כזאת...
כן, אני שואל, יכול לבקש, אני אומר, אני אגב, אני אגב, אני שם אומר, אני לא יודע מה אנחנו מקבלים בבריטים, אבל הבריטים קיבלו כאן רק מנדט, הם לא הולכו את הארץ. הבריטים קיבלו מנדט כאן, דיבה. ולא יותר משהו.
לא, הם קיבלו את הארץ למלחמה.
הם לקחו עליה רק מנדט. מלכתחילה, הארץ הזאת ניתנה כבית לאומי ליהודים, על ידי שר החוץ הבריטי. והייתה לזה סיבה. להגיד לך מי בדיוק כבש את מזרח הירדן? להגיד לך בזכות מי הם כבשו את מערב הירדן? היה ליהודים חלק בניצחון הבריטי, היו גדודים העבדים, היו כאן דברים שקרו, היה קשה תפסיס. לערבים ששתפו איתם פעולה הם נתנו ערים וגבעות, לורנס איש ערב וכל מה שהיה קרו, נכון? אנחנו שתפנו איתם פעולה הרבה יותר מאשר ערב. אבל בואו נעזור, הפרשה הזאת לדעתי לא רלוונטית, אבל אני אגיע אליהם. אני שם ואומר, אני משוכנע שכשבני ישראל היו לכאן, מצבם של העמים האלה, הרוב המואב, השתפר להם. והם היו קרובי משפחה של עם ישראל. ואני אומר שוב, משה מלכתחילה לא התכוון ליישב את הארצות האלה. אז הוא אמר מה, שכוון להשאיר אותם ריקות, מה זה להשאיר אותם ריקות? ישבו כאן מדיינים, ישבו כאן המונים, ישבו כאן מואב. היו כאן עמים, הם לא היו מי שאומרים. כמונה שיכול להיות שמשלם שם התכוון לשאול על המחת חיה לפני, כאשר בני רובן ובני גד ביקשו את המקומות האלה, ואז הם באו לשם, אבל אני רוצה לומר משהו שקרה לפני והייתי אולי משווה את הפרשה הזו, מה שרצה לי לעשות, מה שחשיבה לעניין שלך. הפרשה כפי שכתובה לא בספר דברים, בספר דברים, בסך הכל מכירים אותה. דברים פרק ב', אפשר להציץ. ויאמר אדוני אלי אתה צועק מה אבל תתגר במלחמה כי לא אתן לך מארץ הירושה כי לבני לוט נתתי את הירושה הימים לפעמים ישבו עם גדול ורב ורם כענקים רפאים יחשבו אחים כענקים והמואבים יקראו להם אימים ובסי ישבו אחו לפנים ובני אסד ירשו וישביגו לפניהם וישבו תחתם כאשר ירצה ישראל לארץ ירושתו אשר נתן אדוני להם. בהמשך אומר אותו דבר על בני המון וקרבת מול בני המון אל תשורם אל תגרבם כי לא יתן לך מהארץ בני המון לך ירושה כי לבני לא תתן ירושה ארץ לפעמים תחשב אפיר לפעמים ישובה לפעמים והאמונים יקבו להם זמזומים עם גדול ורם כענקים וישביתם אדוני מפניהם וירשו וישבו תחתם אשר עשה לבני ישראל ישבים בסעיר שישבית אחרים מפניהם וירשו וישבו תחתם עד היום הזה. כן, ובכן היו שם עמים גדולים וענקים גדולים והאמונים והשם השמידו אותם מפני ההמונים, כלומר ההמונים הגיבורים השמידו את המאה הענקים האלה. כן? מפני איזה גיבורים ההמונים? אשרי המאמין. ההמון, זאת ההמון חלש ועלוב נפש, מה, איזה ענקים הם השמידו. לא היה בלום. בסדר, אתה קום ושאו לכם, קום ושאו ויבואו את נחל הרים. הסגנון של הפרשה ברור מאוד, והכל בנוי כאן על בראשית פרק י"ד, כל אחד רואה את זה. הוא אומר לו מלחמת המלכים. ולשאלה ברור, כשכתוב עם גדול ועם כענקים, הזמזומים, כמו שנקראים שם הזוזים, מי שהיכה את הזוזים, זה אומר לו האמנים. יש פה איזושהי שלשלת שצריכים לראות אותם. זאת אומרת, היו שם זוזים או זמזומים. מי הכר אותם כמובן? לא לאומה. מי הכר את לא לאומה? אברהם. מי הכר את אברהם? אברהם. אבל כמובן, מי ירש את אברהם? לא, אמרו לו מה, נכון? לוט, עמון ומוחד. זה המשמעות שלו, ישביתם השם לפניהם. הם לא עקו שום ענק. מי שישבית את הענקים זה גדול העומר, מלאכים גדולים, אברהם יקע אותם. זה, וישביתם השם לפניהם הכוונה, אבל בכלי שלישי, כן, בכלי רביעי. זוהי המשמעות. והפרשה כאן כולה, כאמור, כפופה לפרשה בראשית דלת, ואני עשיתי, יצא לי כבר לעשות את ההקבלה הזאת, אני חושב שהיא חשובה מאוד לעניין שלנו. ונעשה אותה כאן, בקצרה. אני נראה שלא קשה לראות את זה. הדבר הזה, נעזוב כרגע את כל הענקים האלה שגדלים שם, ובואו נעשה את ההשוואה למי שהיה בתקופה של המונים של אברהם, מי ישב בארצות האלה? כלומר, סדום ועמורה. אבל ישבו שם גם רשימה של אברהם, הולכים למסדום, אמורה, כל ימי כמעט. אני חושב שמשל, המון ומואב. מי כבש למון ומואב? סיכון. נכון? מי כבש כאן? גדול עומר. גדול עומר, אני מקווה גדול עומר, רחל, אריוך, תדעל, כן? כל החבוע. אתם רואים את ההקבלה. מי גר את הארץ בידי סיכון? ישראל. מי גר את הארץ בגדול עומר? אמרם. אבל עדיין, מהשמעות הייתי אומר פשוטות. עכשיו, בואו נראה את מה יוצא מהשמעות. אברהם בסופו של דבר מגיע כגיבור המלחמה. לא משלתי לעצמי כאן מקום, אני מתכוון להתגמס ולחבור למעלה. עובר כדור, הוא מלכי צדק. מלך. שלם, הוציא. לחם ויין, הוא כהן לעליון, ויברכהו ויאמר, זוכרים? זה הייתה הכרת הטובה. ויברכהו ויאמר, לא כהן לעליון, קונה שמיים וארץ. נכון? מה התגובה המקבילה כאן? לא קידמו אתכם בלחם ובמים, לא קידמו אתכם בלחם ובמים, כאן אפילו היה יין, ומה כאן? ואשר שכר עליך את בלעם בן באור, ואשר שכר עליך את בלעם, בשביל מה? לקללך. כלומר, נדמה שבספר דברים התורה במפורש מציבה את הדברים, באופן ברור מאוד זה מזה, ומסבירה בזה. גם אדם לא יבוא העונים ומואבים יקרא לשם. ועורכת את ההשוואה. והרמב"ן אומר דבר שבחינה היסטורית קשה לקבל אותו, אבל הוא מאוד מאוד נכון מבחינה מקראית. אומר שהם כפויי טובה עוד מאז שאברהם הציל לקלוט. ברור שקשה לדרוש מהעם לזכור טובות כאלה במשך מאות שנים. אף אחד לא עושה את זה. שבחינה היסטורית דברי הרמב"ן לדעתי לא עומדים במבחן, אבל הם עומדים מאוד במבחן הספרותי של מה שהתורה בעצם רוצה לומר. תראה איך שם התנהגו ואיך כאן התנהגו. וההתנהגות המאוד מאוד קפויית הטובה שלהם, של עמון ומואב, וגם התייחסות שבמושגים ריאליים אי אפשר להבין. מה התלונות שלך? ויער בלק וציפור את כל השנה עשה ישראל לאימורים, ויער גרובה מפני המאות כי רבו, ויער קוץ מואב מפני בני ישראל, מזכיר לנו עוד את פרשת השבוע, נכון? ויער קוצו מפני בני ישראל, והנה עם בני ישראל, סליחה, אני מתכוון, אני חוזר לעסוקים שם, ויער גרובה מפני עם, ויער קוץ מואב מפני בני ישראל, ואז אומר, ויום אמרו לזכי בינה, הנה העם יצא ממצרים, הנה חיסה את המארץ, ואתה לך אראני את העם הזה, כי אז הוא מבין, הן בכל שם. כן. זה מין עם חסר שם, ודומה שהם היו מעדיפים להיות משעובדים, כשירות מאוד מאוד קשה לסיכון, אבל שסיכון, לפחות עכשיו מלך מכובד, מאשר להיות אפילו ביחסים טובים עם העם הזה, שהם חייבים לא טובה, זה מין עם כזה של בני בלי שם ועבדים שיצאו ממצרים ושאין מה להתייחס אליהם ושבמסגרת הזאת הם לא עושים את הכללה אליהם. יש כאן התייחסות מאוד מבזה, התייחסות מאוד קשה. ואני חושב שאת הדבר הזה אנחנו צריכים להביא בחשבון, גם כשעם ישראל עומד על פרשת דרכים, מה לעשות עם הארץ הזאת. ובעקבות כל הפרשה של בלעם, וגם בעקבות הפרשה של בנות תומר, והמגפה, וכל מה שהיה שם, אני בהחלט יכול להבין ואפילו יכול להזדהות עם האמירה של בני ישראל, אתם רוצים ככה? בבקשה. ואנחנו נלך על מידת הדין עד הסוף ועד הרגע האחרון, ועל הצד המשפטי של חזקת כיבוש שכל העמים נוהגים בו, ואנחנו נשאר. אני חושב, אני לא יודע אם נריח ככה, אני לא יכול להוכיח את זה. שאם המון מואב היו מתנהגים אחרת את בני ישראל, שגאלו אותם מיד סיחון, והיו מתייחסים אליהם, לא כאל עיני עם יצא ממצרים, אלא קרובי משפחה, וכל הנגוע בזה, אני חושב שבהחלט עם ישראל יכול היה להותיר אותם במקומם, לקבל אותם, וכמו שבאמת קרה עם בני סעיר ועם אחרים, ולא לעשות להם שום דבר. כאן היה איזשהו מצב ביניים, שהשאלה היא במצב הביניים הזה ללכת במידת הדין או במידת החכמים, במידה רבה, ניתן לומר לא ללכת לא במידת הדין ולא במידת הרחמים, אלא לומר במידה שאדם מודד בה מודדים לו, כן? או במידה שעם מודד בה מודדים לו ומקבל את שלו ומקבל את מה שמגיע לו. אם להשפוט את הדברים האלה היום, משום, אני לא רואה רק לסוף דרך זה, מה ההשפעה של כבר דבר לעשות? הדבר הזה איננו נכון מסיבה אחת. ויש גם בעיה, יש היום בתקופה הפוסט-מודרניסטית בכלל, בתקופת הנרטיבים למיניהם, יש בעיה גדולה איך לכתוב היסטוריה. וההיסטוריה משוכתבת היום, היא משוכתבת היום בעוצמה רבה מאוד. אני חושב שאני עושה את העובדות הנכונות. שעם ישראל הגיע הנה, הגיע לארץ ריקה ושוממה, שאף אחד לא התייחס אליה, וזה לא כלום שום דבר. אני יכול לספר לך סיפור על גושי ביצות, ואני יכול לספר לך סיפור על גאולת אדמות, ועל כל הדברים האלה לא היה. העם הפלסטיני, העתיק היומין, שטוען שגר פה במשך כל השנים, פתאום אנחנו הגענו לגר, זה סיפורי מעשיות שלא היו ולא נתנו. ובבחינה הזאת, מרק טוויין כתב ספר מאוד מאוד חשוב, מסע תענוגות בארץ הקודש. והוא מתאר, הוא הגיע כאן למדבר שממה מעין כמותו. מאה שערים הייתה ביצה ממאירה. גם היום. אבל... אבל זאת ביצה ממאירה, שיהודים עם כאלה שכנים, עם כאלה פעות, הלכו ויבשו לי. דווקא, ייבשו את הביצה הזאת. והקימו שם את הבתים שלו. ואני נותן דוגמה אחת, ואני יכול לתת לדבר הזה דוגמאות רבות. 90, למעלה 90% מהפלסטינים שקיימים היום, זה כל מיני שבטים נודדים מכל מיני ארצות, בני בלי שם שהגיעו הנה, בגלל שהגיעו הנה היהודים, אז הייתה כאן פרנסה הזאת. בעקבות היהודים. אני את כל האזרחים האלה של יהודה ושומרון, אני זוכר בדיוק איך הם היו כשאנחנו כבשנו. הכל היה פה ריק לגמרי, והם גרו בכל מיני חושים ובכל מיני בתים ולא העיזו ולהוציא משם את הראש. כל ההתפתחות הכלכלית שלהם כאן זה בעקבות העובדה שיהודים הגיעו. אחרת הם היו נראים היום כמו שזה נראה כאן, זה נראה בערך כמו שנראה דרום סודן. ככה זה נראה. ואם יש משהו דומה לתקופה אז, זה מה שקרה עם יהודה ושומרון שישראל כפשו איזה מדי חוסן. הפלסטינים כאן דוחו עד אפר, עד אפר, אבל ממש עד אפר. חוסיין לא נתן להם להעליף ראש בכלום. אנחנו הגענו הנה, הם שקפו ראש והיה טוב, ואז פתאום יהודים. אבל תדע לך שההתיישבות היהודית כאן היא זאת שהרים את הגב שלהם. ובלי זה הם לא היו קיימים. הכל היה פה ריק לגמרי. לא מדבר על זה שלא לקחנו מהם אדמות ולא לקחנו מהם שום דבר. אבל אותה כפיות טובה שהייתה כאן חוזרת גם בדור שלנו בדיוק באותה מידה. היו מוכנים לחוסן, היו מוכנים להתקוף. כיוון שהוא ערבי, ליהודים אנחנו להתקוף. ושבא היום אי אפשר בכלל לתאר, זה לא באותו סדר גודל בכלל של מה שהיה כשאני זוכר שאנחנו באנו, אני זוכר את זה. לי לא יוכלו לשכתב, לי לא יוכלו לשכתב היסטוריה, אני זוכר את הדברים. אני זוכר איפה הם כן היו ואיפה הם לא היו. היו מדוכאים עד עפר ופשוט, וחלק מהם אומרים את זה. כשהתחילו להקים את הגדר בירושלים, אנחנו לא נותנים אותם שוב בפוליטיקה, בכל אופן שוב תנ"ך, מילה אחרונה, כשהתחילו להקים את הגדר בירושלים, אזור הבודיס, אתם מכירים את הגדר הזאת במזרח ירושלים, מה שקרה מאות משפחות, עקרו וברחו מהר כדי שלא להיות חס וחלילה אצל הפלסטינים כדי להישאר אצל היהודים. לא מוכנים בכלל לשמוע להישאר אחת שלטון פלסטינים. תראה איך נראה השלטון שלהם בעזה. כולם רוצים להיות איתם. כולם רוצים להיות איתם שם, וזה נוח להם, אבל גם לא הבעיה, ליצור כך. לא רק בצורה כדי לעשות גם דברים חמורים יותר, אבל באמת, בזה אני מסיים, שיצאתי ידי חובת פוליטיקה, ואני חוזר עלינו כאן לספר שופטים, בדבר הזה, ולמקום שלנו, נראה לי בסופו של דבר, שההכרעה והטענות של מלך בני עמון, אני אומר את זה לא לכל ספר, לביקורת ספר דברים, שההכרעה בין שתי הטענות, שבשתיהם ניתן למצוא מידה של צדק, זאת שנפתח וזו של בני עמון, היא בסופו של דבר בנויה על הכלל במידה שאדם מודד בה מודדים לו, או במקרה שלנו במידה שעם מודד בה מודדים לו. אני חושב שבהחלט אדם שאומר לו, שאותו זאת מתקבלת על הדעת, תאמור לו מהם יקבלו את השטחים שלהם בחזרה. האפשרות הזאת. וכשמשה רבנו החליט לנחל שם את בני גד ובני ראובן, זה לא רק בגלל שהיה להם מקנה רב, אלא זה בגלל שהוחלט לעקור את המואבים ואת העמונים מן המקומות האלה, בגלל ההתנהגות שלהם. למדיין עשו משהו יותר כזה. וזה רק כל המדיינים והעמונים והמואבים היו יחד. מדיין השמיד. ומאמון ומואב שירקו אותם טוטלית, יכול להיות שישים תושבים שלהם, אבל הודיעו להם, הארץ הזאת תהיה שלנו, והתיישבו שם, ועל בסיס זה, כרגע אנחנו מוצאים כאן את המלחמה עם מלך בני עמון. מי שהיה רוצה להאמין למלך בני עמון, ובכל אופן לתת לו את הארץ ועל ידי כך להביא שלום, אז אני רק מזכיר לו את הפסוקים הקודמים, מה שנאמר, והזכרנו אותם גם בפעם הקודמת, ויעברו בני עמון את הירדן להילחם גם ביהודה ובנימין ובבית אפרים, התצר לישראל. זה לא שהדבר הזה היה נגמר, פעם היה חלום גדול שנפק לעזוב את לבנון, ואז יהיה לנו משם שקט, והיה פעם חלום, נדמה לי שגם אם נעזוב את עזה, אז יהיה משם שקט. זה לא עובד. זה לא עובד כך, וגם כאן זה לא היה עובד כך במקרה הזה, והם רצו גם את מערב הירדן ואת כל מה שיש בה, ואני עובר לטענות האחרות. הטענה היא, בשבט ישראל בחשמון ובבנותיו ובאור ובנותיו וכל הערים אשר לארנון 300 שנה ומדוע לא יצאתם בהם. זו היא הטענה השנייה, ושוב, מה זה חזקת כיבוש ותיקור ראשוני, איזה 60 שנה או 300 שנה, אני לא נכנס לזה כרגע, אבל יש שתי טענות שונות, חזקת כיבוש בעצם עומדת מצד עצמו. אנחנו לא לקחנו את זה מכאן, לקחנו את זה ממישהו אחר, אתם לא הייתם יכולים להשיג את זה. והטענה של 300 שנה, שמה, נקבעו עובדות. העובדות האלה נקבעו כבר, והארצות נתנו, ואנשים גרים כאן, ואנשים חיים כאן, ויש כאן שלטון, ודברים מזזים במסגרת ההיסטוריה, ולבוא ולבקש משהו על בסיס מה שהיה כאן לפני 300 שנה. אין חיה כזאת. ועובדות שנקבעו, נקבעו, ואת הדבר הזה לא ניתן כרגע לגלגל מחזרה, והדברים האלה הם סתם טענה. וכאן הוא אומר, כן, ואנוכי לא חטאתי לך, ואתה עושה איתי רעה להילחם לי, ישפוט אדוני השופט היום בין בני ישראל ובין בני עמון. טוב, התוצאה ברורה, ולא שמע המלך בני עמון דברי את היפתח אשר שמע אליו, ותהיה לפתח רוח אדוני, ויבוא את הגלעד ואת המנשה, ויבוא את מצפה גלעד, מצפה גלעד עבר בני עמון, רוח השם, בספר שופטים זה לא רוח נבואה, אלא רוח גבורה. אני מזכיר שגם הרמב״ם, כשמדבר על דרגות הנבואה, מדבר על 11 דרגות נבואה, הדרגה הראשונה בדרגות הנבואה, כלומר הנמוכה יותר, היא באמת מה שמגדיר רוח גבורה. אדם שמסר את נפשו להציג איזה קהל חסידים או משהו כזה, כל מה שהוא אומר שם, כלומר גם רוח גבורה היא רוח שבאה מאת השם. הנביא מיכה, אולי נציץ נראה רגע, אומר, ג' אני מתאר את הנביאים המתאים את עמים. אז הוא אומר פסוק ז' פרק ג' פסוק ז' בושו חושבים וכפקו הפוסקים ועדו הספם כולם כי הם מעלה אלוהים. ואולם אנוכי מלא תכוח את רוח אדוני ומשפט וגבורה להגיד ליעקב פשעו לישראל חטאתו. כלומר, כלומר, רוח הנבואה ששורה כאן על מיכה הנביא, ודאי אמירת דבר השם, אבל לא די בזה, הוא גם צריך כוח משפט ונבואה. כן, אומרים להגיד את מה שאומר של עם ישראל, הוא אומר בלשם. זה דבר שדורש הרבה גבורה, אפשר לקרוא, אנחנו לא ננתח את זה כרגע בהרחבה, אבל יש את זה שיקרא בירמיהו כ"ו, מה שעולה משם בין השיטים, שמיכה הוא עמד על כך לדין, והיה גם סיכוי לא קטן שהוא יוצא להורג. כלומר, בהחלט היה צריך פה גבורה, ואת הגבורה הזאת הוא מקבל מרוח השם. יש לנו עוד כל מיני ביטויים כאלה של גבורה כנבות גם בספר שמואל, לא ניגע בהם כרגע, אבל כאן זה בתהיה לפתח רוח השם, ולפתח יוצא כאן להסתערות. כן? אשר הוא לא שומע, אז מי שיוצא כאן זה יפתח, לא שומע מדברון, ותהיה לפתח רוח השם ויעבור את הגלעד, ואת מנה שויעבור את הגלעד, ונצפה גלעד עבר פני המון, כמה הוא יוצא להתקפה. אני מזכיר את מה שאמרנו בפעם הקודמת, הוא יוצא להתקפה עם כמעט בלי צבא. זה מה שהביא אותו להיכנס כאן למסע ומתן. כלומר, זקני גלעד הפרו איתו את החוזה. ומה שעולה מהפרק הבא, למשל בני אפרים, לא התגייסו למלחמה, לא היו מוכנים לקבל את מלכותו, והיה לו צבא ממש קטן, כנראה רק של בני מנשה שישבו שם, שמסתבר שהם מיעוט, ויצאו יחד איתו, וזאת גם הסיבה, מכיוון שיש לו כזה צבא קטן, לנדר המוזר, שהוא אומר, ידע יפתח נדר לאדוני ויאמר, אם נתון תיתן בני המון בידי, והיה יוצא אשר יוצא מדלתי ביתי לקראתי בשבילי ושמון בני המון, היה לאדוני והידו הוא הולך. ויבואו יפתח בני המון וילחם בם ויתן אדוני בידו. ויקן מהרועה ועד ברכה מינית 20 עיר ועד הבן כרמים מכה גדולה מאוד ויקנאו בני עמון מפני בני ישראל. וכאן אחרי הניצחון אנחנו מגיעים לפרשת הנדר. ויבוא יפתח המצפה אל ביתו ובני ביתו יוצא לקראתו בתופים ומחולות ורק יקרא אלו ממנו בן בת היא קיבלתו אותה ויקרא בגדת יום הרעה ביתי אחרי חרטים ועד היית ביוחרה אתם עושים פה לחילוק האותיות לא הכל פה שורש יש כאן מילים בשורש הרעה ושורש אחר כן, שמי בישניה שורשים האלה אחרי קראתי לי, כלומר, הבאת אותי על הברכיים. זה מצב של קריאה, מה שעשית לי, ואת היית באוכריי. גם הרב ידיע, אחרי הקראתי לי, נורא לבכי, פציתי פי, פציתי פי אל אדוני ולא אוכל לשוב. אתה אומר, הרבי, פצית את פיך אל אדוני, עשה לי כאשר עשה לי פיך. אחרי אשר נסרה לך אדוני, נחלך מפני המון. אתה אומר, הרבי, אני אעשה לי הדבר הזה, נפה ממני 2 חודשים. הלכה וירדתי אל הערים והבקיע על בתולי אנוכי ובירותיי היום הלכי שמשלח אותה 2 חודשים ותן אחי ובירותיה ותבק על בתולי על הערים האם מקצתם 30 ותה של רביה היה אסלה את מדרו של נדע אבי וידע איש ותהי חוק בישראל ימים ימים את הלך לבנות ישראל לתעמק לבת יפתח לבלעדי 4 ימים בשעה סיפור עצוב וכמובן דורש הסבר קודם כל אולי השאלה הפשוטה מפתח עומד כאן מופתע ממה שבסתו עשה לו ולא יודע את נפשו ממה שקרה כאן ואני רק שואל מה הוא חשב? מה הוא חשב? כתוב היה יוצא אשר יוצא מדלתי ביתי לקראתי בשביל לשאול לפני אמר ויהיה לה' ועליתי לעולה כלומר מעיקר מה היא קשבה והשתה מה היא קשבה שאלת השאלה בשאלה הגמרא במדרש מופיע פה משהו שזה רואה ושלושה שאלו שלא כאוגן וכבר שניים כאוגן אחד לא כיהודי. וזה יפתח. היה יוצא מנתה ביתי, יכול אפילו כלב או חזיר. כן, הקדוש ברוך הוא הוציא את ביתו. מה זה כלב או חזיר? יפתח אמר, והיה יוצא אשר יוצא מדלתי ביתי וקדים ושובי בשלום מבני המון ומתכוון שיצא לקראתו איזה חזיר. מה מדברים? חזיר יוצא לקראתו להגיד שלא קורה. אז אם יש רק אחד, אז מי יצא לקראתו? וגם אם יש יותר מאחד, מי יצא לקראתו ראשון? והראש הוא שהוא מאוד מופתע, הוא מאוד בשוק ממה שקרה. מה הוא עכשיו? עוד כאן כמובן שאלה חברות, מה בדיוק היה נדל, מה זה היה לישב, ועליתי אולר. ואחר כך כל אותו שאלות, האם הנדל הזה תופס ולמה הוא לא התיר את הנדל. יש פה סוגיה גדולה לענות בה. אבל נתחיל קודם כל מהשאלה הראשונה. מה אתם אומרים? ניכר וקשבה והשלמה. אני מבין שאופן שלך יצא כאן לנצח. אני חבר לזה. מעטים נגד רבים. אפשר לראות את התקדימים, את כל נשות ישראל שיוצאות לקראת דוד, כשהוא מנצח את גוליית, זכור, נכון? וגם כן בטופים ובמחולה, כמו כאן. ושמרות עיקה שאול בהלכה, בלי מפתח. היום אנחנו מכירים גם במזמור בתהילים, כלומר, הדבר הזה היה בהחלט מקובל, כלומר, שה... מנצחים, היו מגיעים מהקרב, הנשים היו יוצאות, בטוחים, ובכלות, לשיר שירים, ומה שיש לנו פחות או יותר ממרים וכל הנשים שיצאו אחריה בטוחים ובכלות, ודבורה ששרה. הרעיון הזה של נשים ששרות בטוחים ובכלות, זה דבר מאוד מאוד מוכר, דומה שמה שהיה כאן מפתיע בעניין הזה, זה לא שביתו יצא, אלא שרק ביתו יצא. אני לא צריכות לחכות שם 10,000 בנות. אני לא יודע כמה. אין, זה לא רק מספר. אין שום דבר מפתיע שביתו יצא. לא היה אמור לצאת שום כלב ושום חזיר. היו אמורים לחכות ליד הבית שלו. כמובן, ביתו הייתה צריכה לנהל שם את המערכה ולעשות את הכל ו... ודאי תפקידה היה כמו מרים הנביאה וכל הנשים אחריה. ואז אומר יפתח, והיה יוצא יוצא והיה להשם ועליתי עולה. הוא כמובן לא התכוון לעלות על המזבח 10,000 בנות. דבר לא מתקבל עליו. אבל מה מן הסתם מהנחה שהוא לוקח את זה כקורבן? זה עוד לא ברור. אנחנו מתפרשים כאן. אבל מהנחה שהוא הולך כאן להקריב קורבן, אז מה הוא היה אמור לעשות? להעמיד את 10,000 הבנות ולבחור מתוכם את היפה ביותר, את הנחמדה ביותר, ואותה להקריב קורבן השם. שוב, אני לא דן פה כמובן על כל שאלת קורבן הדן, אנחנו נדון לחוד. אבל אני מדבר כרגע במושגים של יפתח, הוא מההנחה שבאמת יפתח הצדק. אז הוא היה לוקח את הבת הכי מוצלחת שם, או הכי יפה, או שהכי מתאים. ממש כמו שהולכים בקורבן את הכבש היפה ביותר. ואותה הוא היה מקריב. הוא ודאי לא העלה על הדעת שלו שהוא יעשה את זה לביתו. מה קרה כאן? רק ביתו יש. מאוד מאוד מזכיר את כל ההמשך. מזכירים לי. ויצאה כי שפריים ועבור צפון לא נמוד יפתח, מדוע עברת ללחם נעמון, למה לא קראת ביתך נשרוף עליך באש? כלומר, אם דיברנו מקודם על כפיות הטובה שיש לנו במלחמה הזאת, בואו תראו כאן את כפיות הטובה, וזה חטא שהולך ומתגלגל בשלבים לא מעטים. אני מזכיר לכם שהם אמרו בהתקלה, מי האיש אשר יחל להילחם בבני עמון יהיה לראש לכל יושבי גילה. ואין לו את הפתח, הם רוצים למנות רק לקצין. הוא צריך להשביע אותם. עד שהם מסכימים, אנוכי יהיה לכם לראש, והם אומרים לו, השם יהיה שומע בין אותם אם לא כברכה כדם זה. ראינו שם כבר בדיוק את הסגנון ואת הדרך וגם את המקום, מצפה גלעד, את המקום של אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו אלוהי אביהם, ואת העובדה שהקדוש ברוך הוא צריך להם לא אל לבן הארמי בחלום הלילה, כן, על כל הרמאויות שלו על יעקב. וראינו שבאמת ממנה עם אותו לראש לכל יושבי גלעד, אבל שהוא קורא לעם למלחמה, אז הרוב נשארים בבית והוא נשאר כמעט בלי צבא. ואנחנו מגלים כאן שבסופו של דבר כשבאים לצאת לקראתו אף אחד לא יצא, בגלל שכולם היו מעוניינים לנצח את בני עמון, אבל אף אחד לא היה מעוניין שיפתח יהיה לראש לכל העם. הוא לא היה נראה להם האדם המתאים, כי הוא היה בן של אישה זונה ובייחוס ופיצור, ואז המשפחה הייתה מסוכסקת איתו והמשפחה הייתה חלק מהאנשי גילה, וכן כאן הם האחרונים שהיו מעוניינים שהוא יהיה לראש ואף אחד לא יצא לקראתו. ואחר כך אנחנו נגיע גם לסיפור של בני אפרים. מה, עד שהעסק הזה מתפוצץ עוברים כמה שלבים. זה לא שיפתח פה איזה מין אחד כזה שרגע אחד הדליקו לו את הפתיל אז הוא ישר הרג 42 אלף איש. עד שהעסק הזה מתפוצץ אצל יפתח, כן, הנבלים האלה נהגו בנבלותם פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. בסופו של דבר איש, או במקרה הזה אישה, לא באה לקבל את פניו. היחידה שיצאה לקבל את פניו היא ביתו, ופתאום אותה משך לך. ודאי שיש כאן העניין של שענו שלא כהוגן ונענו שלא כהוגן. חכם גדול, רצית לעשות את זה לבת של מישהו אחר, דבר את זה לבת שלך. אבל אני לא צריך את הסיפור הזה עם הכלב והחזיר. ברור שיש כאן בעיה אצל יפתח, אני לא אומר שלא. אבל לא זאת הייתה הכוונה של אנשי גלעד. אנשי גלעד לא באו לקראתו, כיוון שהתנגחו לו אחרי הניצחון, בעצם לא היו מוכנים כאן בהתנבות, לא היו מוכנים שהוא יהיה לראש. אז סיפור הידוע עם הנסיכה והצפרדה. כן, את הכדור היא קיבלה, ואז היא ברכה הביתה וסגרה את הדלת. כן, כלומר, לשלם את המחיר היא לא הייתה מוכנה. שם זה נגמר באפיין, הצפרדה הפך להיות נסיך. כאן זה לא נגמר באפיין, וההפך הגמור, כן. אז נכון שלא בדיוק יוצאים מהדלת הם נשקים את הנזוזה, אני מסכים, כן, לא כולם עמדו בתוך הבית שלך. אני חושב שזאת הכוונה, אני רוצה מדלתי הייתי. לא רואה פה פשיעה שיש בה כדי להגיד, כן.
גם אם נגיד שפתח היה בעולם קצת לא מוסרי, לפחות אפשר להגיד את הדבר להגיד שהוא אמר שהוא רוצה להכיר את קורבן אדם.
רגע, בוא, תן לך כאן. כמו את הסוגיה שלנו, נלך לקורבן, ורק רציתי לעמוד פה על דבריה. כמובן, עולה השאלה השנייה, שאולי היא השאלה של הקורבן. כן.
יש לי
הצעה
אחרת,
אלא
כל כך על מה להתבסס לנו לאפריים, שאומרים,
זה נכון סוף
על הכל השרת, על הלכת עמך בתחלות. דבר שהוא חשב שאין עולה לבנות. שאיפשהו רוב בני עמון שרפו את הבית, כלומר שהוא נמצא שם אויב בבית שלו, הוא סך הכל נמצא די קרוב לאויב.
אז מה זה בעיה? עכשיו מתנתה ביתי לקראתי בשביל שלום מבני עמון?
אם אני אצליח לחזור במלחמה, במלחמה בשלום, אני אטפל במי שעשה לי את העוולה בבית שלי.
אוי, אני לא. אבל די, בואו, נמשיך. אני מציע שנכריע את האחד כמו האפשר שאני מצאתי. בואו. אני רוצה לעשות כמובן לנדר עצמו. הנדר עצמו קשה, אין ספק שהנדר עצמו קשה, ואם לקבל את הדברים כפשוטם, לא ברור צריך לעשות את זה ואנחנו תכף נראה את זה, אבל אם לקבל את הדברים כפשוטם, כהבנת רש"י והרמב"ן קרוב אליו, לא בדיוק, אבל הרמב"ן קרוב אליו, אז וגם בחז"ל, במידה שהדבר הזה עולה, כן, יפתח חי שם עם כל מיני אנשים ריקים ועם כל מיני מקומות, וכל מיני מקומות. שאלה היו הדברים הרגילים. אני מזכיר שבמקום לא רחוק משם היה אילאוי מלחמה עם מלך מואב, וכתוב היקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלהו עולה על החומה. בהחלט היו דברים מקובלים. אנחנו נמצאים כאן קרוב מאוד לארץ מהמון. אני מזכיר לכם את מלקום, או בשמו המקוצר הידוע יותר מולך, ככה עובדים כתבים את הבנים, מולך יותר כמו של כל עבודה אחרת. זאת אותה התרבות שם באזור, וגם אם יפתח היה יהודי, אנחנו מכירים את זה גם יהודים ששוקים בתוך תרבות של העמים של סביבם ומגיעים פחות או יותר אותו דבר. אז גם כשהוא עובד את השם ומודע להיסטוריה היהודית, אבל הסגנון העבודה, הסגנון דומה לאנשים חיים, זאת עוד כך צריכים לרצות את פני האל, משתמש כאן באיזו מילה ניטרלית כזאת, והוא גם עושה את זה לקדוש ברוך הוא, והולך להקביב את ביתו לעולם, על פי כל הכלל. כמובן, כמו אשר לא דיברתי ולא ציוויתי ולא נתן לי בי, כן, אז, או אשר לא ציוויתי ולא נתן לי בי, לא ציוויתי בימי יפתח, לא עלתה ליבי, לא עציבית בימי מישר הלכמואב, לא עלתה ליבי בימי יפתח. ודאי שהקדוש ברוך הוא מתנגד לדברים האלה, אבל ניתן להבין את זה כך. הרמב"ן קצת יותר, הייתי אומר, מקציע את זה, הוא מחליק את זה, הרמב"ן בפרשת בחוקותיי. הרמב"ן דבר בפרשת בחוקותיי, למרות שכן השם פשע נפתח. ושם יש רמב"ן ארוך על הסיפור הזה, והוא טוען שהטעות שנפתח תראה יותר קטנה, לא שנפתח תראה בפרשנות עקדת יצחק, כמו שאנחנו מבינים, כן, שהוא קרא את עקדת יצחק עד וישלח אברהם את ידו לקח, ויקח את המחלת לשחוט את בנו, ואז הוא יצא מבית כנסת לדברים אחרים, וזה מה שהוא זכה. כלומר, זה לא שכל המקומות פרושים בתורה, אלא טעה בפסוק אחר, מה שנאמר, אך כל חרם אשר יחורם מן האדם לא ייפדה מות ומת. כן, כלומר, והוא אומר שבזאת טעה, כלומר, הבין שבדיני מלכות מותר לו להרוג את ביתו, וכאן גם אם הוא עושה את זה לכבוד השם. הרמב"ן קשה, הרמב"ן אגב אומר את זה גם על פילגש בגבעה, כך הוא מסביר את כל ההרג שנעשה לא בפילגש בגבעה, אלא ביבש גלעד. על בסיס הפסוק הזה, כל חרם אשר יחורם מן האדם לא ייפדה מות ומת, הוא רואה את זה גם במשפט החרם, כלומר רואה בזה בידי מלכות, כלומר העדה יכולה להחליט ברצונה שפלוני מסוים או אלמוני מסוים או עיר מסוים צריכים להרוג. הדברים לדעתי קשים, קשים ביותר, אבל בכל מקום זה קצת יותר מהוקצע ממה שעולה במדרש ומה שעולה ברש"י. יחד עם זה, יש כאן גם פירושים אחרים של יהודים חשובים, וגם הרשב"ן, וגם אבן עזרא, וגם הרד"ק, חלקם בתורה, חלקם כאן, שמבינים את מה שקורה פה, שלא מדובר פה על שחיטה וזריקת הדם על המזבח, אלא מה שאומרת הרפא מי שניים חודשים, ולכה וירדתי על הים להבקל בתולי אנוכי וראותיי, ואחר כך ויעש לה את מדרוע של מדר, והיא לא ידעה איש בתי חוק בישראל. מה הדגש כאן על העניין הזה, זה בפרושות הזה להבקל בתולי, והיא לא ידעה איש, כלומר שדובר על משהו, הייתי אומר, פחות או יותר מקביל, זה נשמע קצת תמים, אבל זה אפשרי משהו שפחות או יותר מקביל לנדר אחר, והוא של חנה על בנה. כן, חנה על בנה ויפתח על ביתו. ונזכיר את הנדר שנדרה חנה על בנה, שבימים יתברר שהוא שמואל. כן? ותדור נדר ותאמר, אדוני צבאות אם ראות תראה בעוני עמתך, וזכרתני ולא תשכח את אמתך ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו לאדוני כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. מה, נתת אותו להשם. ברור מה עושים בבן כשנותן אותו להשם. מה יגיד אותו למשכן? והיא אומרת, ונראה שם, היא עצמה אומרת בהמשך, ונראה שם את פני השם, וישב שם עד עולם. זה כמובן לא התקיים, למה זה לא, לא, לא התקיים? כי המשכן חרב. אבל אילולא חרב המשכן, ושמואל, היה שם המשכן כל יום. אז מה לעשות עם בן במקרה הזה? זה די ברור, מה גם ששמואל היה לוי, ויכול היה לשרת שם, ולעשות שם הרבה דברים במשכן. מה עושים עם בת? וכאלה מקרים? זה לא ברור, אבל אפשר לחשוב גם על בת, במצבים דומים אולי לא במשכן, אבל מי לא ידע איש, כלומר, מה שמתארים, שתשב פרושה, לא תתאמה בתומת משכב, כלומר, לא תנסה ותשב פרושה באיזה מקום ותעסוק בייחוד השם ובתורתו ובכל הדברים האלה, כלומר, משהו מקביל פחות או יותר לנזירות אצל הגויים. כלומר, בכל אופן, יש בעסקי בית משהו שמוריד את האדם לצורכי העולם. לא אמרתי אפילו איזה עולם.
סטודנטים, עד אחרי שירות הנה. מה? מה?